גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אל הנושא הבא שלנו, ארור יהיה ביום וארור בלילה, ארור יהיה בשוכבו וארור בקומו, ארור בצאתו וארור בבואו, ואדוני לא ירצה בכפרתו, ותבער בו חמת אדוני וקנאתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. המילים המבעיתות האלה התפרסמו ככתב חרם נגד הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה. אנו מזהירים, כך נכתב, שאיש אינו רשאי להתקדם, קשר עמו בעל פה או בכתב, ולא לעשות לו שום טובה, ולא לשעות עמו תחת קורת גג אחת, ולא לקרוא שום חיבור שעשה או שכתב. והנה 365 שנים אחרי שפורסם כתב החרם, סיפור פנטסטי על שולחננו. לא רק ברוך שפינוזה, אלא גם מי שחקר אותו הופך לפרסונה נון גרטה. סיפור שהיה כך היה בסרט יהודי שמצטלם על שפינוזה במסגרת סדרת העברים של יאיר קדר, ביקשה ההפקה לצלם בבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם. אתם מכירים אותו, כולכם הייתם שם. אלא שאם הבקשה הגיעה גם תשובה. הרב יוסף צרפתי, ראש בית הכנסת, מודיע כי לא רק שהחרם של שפינוזה מעולם לא הוסר, אלא שגם החוקר, הפרופסור יצחק מלמד, שיקדיש את כל חייו לחקר שפינוזה ואמור היה להצטלם לסרט כמומחה, הוא פרסונה נון גרטה ואסור בכניסה לבית הכנסת. החלטת הרב עוררה שערה, תפסה כותרות, וגם בקהילה היהודית באמסטרדם לא אהבו את הדברים, עד שבסוף השבוע שלחו מכתב התנצלות לפרופסור ופתחו בפניו את הלב ואת בית הכנסת. נאמר שלום לפרופסור יצחק מלמד, פרופסור מחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת ג'ון אפקינס, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל.
בוקר טוב, היית מאמין שיכריזו עליך פרסונה נון גרטה?
תראה, בהתחלה אני חשבתי שזו מתיחה כלשהי, זאת אומרת, הסתכלתי, ואז אני רואה שזה באמת מכתב מהקהילה, עם החותמת של המעמד של הקהילה של אמסטרדם. בעיקרו של דבר, התגובה העיקרית הייתה שעשוע. תראה, החכם הנעל, אני חושב שהוא לא מבין פחות או יותר מה התפקידו של אקדמאי בתוך העולם של מחקר. התפקיד שלי הוא לא דווקא להגן על העמדות של שפינוזה, אלא לחקור אותה. זאת אומרת, לחקור, לבקר, להסתכל, לראות מה חשוב בהם, מה לא חשוב בהם, מה מעניין בהם, מה לא מעניין בהם, מה מוצדק, מה לא מוצדק. אז יותר מכל דבר אחר, פשוט הייתי משועשע. כמובן יש את הטון הפומפוזי שבו המכתב מודיע שאני פרסונה נון גרטה, בתוך הביצה הקטנה הזאת של הקהילה היהודית פורטוגזית באמסטרדם. אין לי בעיה עם זה.
אין לך בעיה עם זה, אבל למה דווקא אתה?
התגובה הייתה תגובה חסרת כל פרופורציות. תראה, גם אם הם היו רוצים לומר לא, בסדר. לפני שרצים להודעות פומפוזיות על פרסונה נון גרטה, כאילו אפשר לדבר עם בני אדם, להסביר להם פנים, לומר אולי נפגענו משפינוזה, לא נעים לנו, אנחנו לא רוצים. שום דבר וזה לא קרה, פשוט קיבלנו את המכתב המגוחך הזה. למה דווקא אני לא יודע, יכול להיות שזה מקרה, יכול להיות שמוסדות הקהילה איכשהו ידעו שאני יהודי שומר מצוות, ולכן הדבר הזה עוד יותר יהיה מלאם, אני לא יודע,
מבחינה המחקרית, בעצם הקדשת את חייך לחקר שפינוזה.
תראה, אני מקדיש את החיים שלי למה שמעניין אותי. כרגע מעניין אותי שפינוזה, אני לא הודעתי שאני מקדיש את החיים שלי לשום דבר, יש הרבה דברים שמעניינים אותי, אני עושה הרבה עבודה על שפינוזה. למה דווקא שפינוזה? בגלל שהוא פילוסוף חסר פשרות. אין הרבה כאלה. זאת אומרת, הוא פילוסוף שלוקח את העמדות שלו, וברגע שהוא מתחיל לפתח אותם, הוא פשוט הולך איתם עד הסוף, ויקוב הדין את הער. זאת אומרת, בשביל העמדות האלה, הוא מוכן להסתפך עם הנשיאה, עם הקהילה היהודית, עם כל הקרטזיאנים מסביב. פילוסוף בודד, אבל גם מבחינת השכלול והדיוק, ובאמת מדובר בעבודה שהיא מדהימה מבחינת הדיוק הפילוסופי, וגם מבחינת האינטגריטי, אין לו מתחרה. מהבחינה הזאת, אני חושב שהוא גדול הפילוסופים המודרניים.
גדול הפילוסופים המודרניים, אבל למה הוא מרגיז אותם כל כך? הרבה פילוסופים, למה דווקא הוא?
למה הוא מרגיז אותם כל כך? תשמע, הדבר ראשון, יש לו תפיסה של האל שהיא תפיסה לחלוטין לא אנתרופומורפית. זאת אומרת, בוא נתחיל עם הדבר הזה. זו תפיסה מהבחינה הזאת, היא דומה מאוד לרמב״ם, וכמו שאתה יודע, גם הרמב״ם הוצאו נגדו חרמות על ימין ועל שמאל. זאת אומרת, מיד אחר על הכתיבה של הרמב״ם בעניינים האלה, זאת אומרת, היו הרבה מאוד תגובות מאוד בוטות, אולי אפילו חזקות יותר מבחינה מסוימת. נוסף על זה, שפינוזה גם הוא פננתאיסט, הוא חושב שהכל נמצא בתוך האל. בתוך המסורת הנוצרית, פננתאיזם ופנתאיזם קשורים בצורה מאוד קרובה לכפירה. אנחנו יודעים על מספר הוגים נוצרים שנשרפו על המוקד בגלל שהם תמכו בפנתאיזם ופננתאיזם. הדבר הזה לחלוטין לא נכון בתוך ההקשר היהודי. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בתוך המסורת הקבלית, פנתאיזם ופננתאיזם נמצאים על ימין ועל שמאל. יש איזשהו ניסיון, אני חושב, גם במאה ה-17 זה היה ניסיון מתוך הצד הדתי-נוצרי, היום זה ניסיון מתוך הצד האתאיסטי, החילוני, לנסות לייצר איזושהי כפירה אוניברסלית שהיא מעורבת יהודית-נוצרית. זה לא עובד. זאת אומרת, יש כפירה בתוך המערכת היהודית, יש כפירה בתוך המערכת הנוצרית, אבל כפירה כמו פורנוגרפיה היא עניין של גיאוגרפיה, ובמקומות שונים היא דבר שונה. בהקשר היהודי, ברור שבעיניי, הדבר המשמעותי ביותר ששפינוזה עשה, זה בעצם לדחות את המלכות הרבנית, ובדבר הזה הוא די בוטה. תגובה מהסוג הזה ודאי שהייתה מייצרת, סביר להניח שהייתה מייצרת חרם.
וכאדם שומר מצוות, כך הגדרת את עצמך, חגר שפינוזה לא יוצר אצלך התנגדות?
תראה, אני נהנה לקרוא פילוסופים שהם שונים מדעתי. זאת אומרת, אחד המטרות שלי כשאני לומד פילוסופיה זה לנסות להיפטר מהדעות הקדומות שלי. זאת אומרת, יש לי הרבה פעמים דעות קדומות כמו לכולנו, שאתה פשוט רגיל אליהן, דרך אחת להיפטר מהן זה על מנת להכיר עמדה אחרת שיש בה טיעון טוב וחזק מאחוריה, ואז אתה צריך לנסות להסביר את העמדה שלך לעצמך. שפינוזה הוא מעיין בלתי נדלה של עמדות מהסוג הזה, של עמדות רדיקליות מאוד, עם הצדקה מצוינת מאחוריה. כשאני מתעסק עם שפינוזה, אז לפעמים אני משתכנע, לפעמים אני לא משתכנע, אבל מה שזה גורם לי, זה גורם לי להתחיל לחשוב על הדברים שאני רגיל אליהם, מתוך עצמות מחשבתית. זאת אומרת, מה שנקרא common sense. מבחינתי, שפינוזה הוא כלי מצוין לעמוד כנגד ה-common sense שאני רגיל אליו, ולנסות לחשוב רגע, למה אני חושב ככה ולמה אני חושב אחרת.
אבל סיפור המעשה מסתיים בשמחה, כן? מה אתה לומד מזה, הפרופסור מלמד, שפרנסי הקהילה באמסטרדם דוחים את חרם הרב ומזמינים אותך לצלם את הסרט בבית הכנסת?
זה אומר שהחכם הנ"ל מבודד בקהילה שלו, יכול להיות שיש לו עוד תומך אחד או שניים, ושתדע, סוג של קנאות מאוסה מהסוג הזה היא לא בדיוק הדבר הפופולרי ביותר היום. אני יכול להוסיף שבבית הכנסת של הקהילה הנ"ל, בחנות בית הכנסת, מוכרים בובות של שפינוזה, כך שאני לא לגמרי קונה את האדרת של הקנאות שאתה על עצמו החכם.
אבל אולי מאדרת הקנאות כן אפשר ללמוד משהו, אולי משהו על העידן בו אנחנו חיים היום.
תראה, העובדה שפתאום אני מקבל מכתב מתוך המעמד, והמעמד זה הכינוי להנהגה האזרחית של הקהילה, והמעמד מודיע שהרב פעל ללא סמכות ושדבריו בטלים פחות או יותר, זה לא דבר שכנראה היה קורה במאה ה-17. למרות כל זה, אני מעוניין לדבר עם כל אחד, גם עם קנאים. זאת אומרת, קנאים מעניינים אותי. אני רוצה להבין את המנטליות שלהם, יש לי אפילו מידה מסוימת של הערכה אליהם. לכן אני גם מעוניין לדבר איתו, זאת אומרת, עם אותו צרפתי. למרות הפרופוזיות של ההכרזה שלו, זאת אומרת, זה לא, תדע, זה איפשה קלה בכנף, לא הרבה מעבר לזה. אני חושב שהקהילה עצמה היה לה ניסיון בהתחלה של להשאיר את המכתב ההתנצלות בצורה פרטית, ואני חושב שזה אי הבנה של המאה ה-21 שבו אתה לא יכול להשאיר דברים ציבוריים לנסות לחסות אותם. כאילו, הם חזרו בהם, וזה מקובל עליי. ביקשו סליחה, הסליחתי נתונה להם. אין שום בעיות, אנחנו חברים עכשיו.
ואם אנחנו משחקים בדמיונות, אם שפינוזה היה חי בינינו עכשיו במאה ה-21, איזה מעמד היה לו?
הוא היה טראבלמייקר. הוא היה טראבלמייקר בכל מקום, אין שאלה. אני חושב שגם היום חלק גדול מהרעיונות שלו הם רעיונות הרבה יותר נועזים ממה שאנחנו מקבלים היום. באופן אישי אני חושב שהביקורת שלו על ההומניזם במחשבה הפילוסופית של 400-500 שנים האחרונות היא הנקודה הבוטה ביותר. אתה יודע, חרמות יצאו גם במאה ה-13, זאת אומרת, היה חרם על לימוד על פילוסופיה, ומיד לחצי שנה לאחר מכן היה חרם על אלו שהחרימו את לימוד הפילוסופיה. אז יהודים אוהבים חרמות כנראה, ובאמסטרדם בייחוד הייתה חיבה גדולה לחרמות. באמסטרדם החרימו יהודים שהיו קונים בשר באקליזה האשכנזי. יתרה מזאת, 20-30 שנה אחרי שפינוזה החרימו את החכם צבי באמסטרדם, ומכתב ידיעתי החרם על חכם צבי מעולם לא הוסר, ואף אחד לא היה צריך שמישהו יסיר אותו. אני מניח שבקהילה במאה ה-17 באמסטרדם הייתה יד קלה מדי על השימוש בחרם. זו בעיה. זאת אומרת, כאשר יש לך כלי אלים ביד, ואם אתה אדם אחראי, אתה צריך להיזהר מאוד 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 בשימוש בכלי הזה. כמו בשימוש באקדח.
כמו בשימוש באקדח, דיברנו על החרם הזה. אנחנו בכלל יודעים, הפרופסור מלמד, למה הוטל על שפינוזה חרם?
שוב, את יודע, כל הדברים האלה שאני אומר עכשיו, הם עדיין בסימן שאלה גדול, כי אנחנו לא יודעים מה הסיבה לחרם במדויק. וזה בעצם העבודה המרכזית שלי עכשיו. אני מנסה להבין מה קרה שם. אני חושד, אני לא בטוח, אבל אני חושד שהחרם מוכרז, כפי הנראה, בצורה מהירה מדי ולא מוצדקת מדי. אבל את האמת, אנחנו לא יודעים מה הסיבה לחרם, וזה הדבר הבסיסי ביותר. לפני ש... דנים בצדקה או חוסר צדק של החרם. אנחנו רוצים לדעת מה היה שם.
מה היה שם? הפרופסור יצחק מלמד, פרסונה מאוד גרטה, לפחות עבורנו, פרופסור במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת ג'ון אופקינס. תודה רבה לך שהיית איתנו.